אנחנו נמשיך בהקדמה לספר הזוהר, הגענו לאות כ"ט. אז בעצם אחרי מגוון ארוך של שאלות וחקירות, בעל הסולם אלן אלוהן רובה, משהו שניים, אחת לפני האחרונה, הייתה מה המטרה שלנו בחיים, או מה התפקיד שלנו בשלשלת המציאות. אנחנו רואים שיש לנו 6,000 שנה של עבודה אנושית, כל האנושות באים פה דור אחרי דור אחרי דור, ואנחנו מגיעים פה לקטע מקטע קצר, מקסימום עד 120, מתוך 6,000 שנה זה לא הרבה. דורות קודמים היו חיים פה לפני 200 שנה, 30 שנה. אדם שואל את עצמו, 30, 40, 100 שנה אני בא לפה. מה התפקיד שלי בזמן כזה קצר, כשאני מסתכל בראייה רחבה על כל האנושות, מה התפקיד שלי, מה אני צריך לעשות פה, למה באתי, מה התכלית, או מעבר למה התכלית, שוב, איך אני עוזר לאנושות להגיע לתכנית. דיברנו שבסופו של דבר אמורה להיות תחיית המתים, והתכלית היא שהרצון לקבל המתוקן יקום לתחייה, יקום תחילה בקלקולו, ואז ישתלב עליו כל היכולות של ההשפעה שלמדנו, ואז בצורה הזאת של מקבל המנת להשפיע, יוכל הנברא בהשתבות הצורה לקבל לעתיד לבוא בגמר התיקון את כל האור הנרצה, ולממש את מטרת הבריאה מהצד שלו. שנמצא תיקון הבריאה. אז זה הסברנו בעצם שיש 4 שלבים, תמיד כמעט בקבלה מדברים על 4 שלבים, כנגד שם השם, יוד קי וו קי, שעליו הראשון הסברנו שזה נקרא רשע גמור, עד גיל 13 בעצם, האדם בעצם מגדיל את הרצון לקבל שלו, את היצר הרע, כי אין לו תורה ומצוות, הוא לא מחויב בהם, גם אם הוא מקיים אותם זה רק דרך חינוך, אחר כך מגיל 13 הוא מקיים את התורה שלו לשמה, ושני השלבים האלה הם שלבי ההסתר, שבהם בעצם ניתנת בחירה לאדם. אחר כך הוא בעצם עובר לתשובה מהירה, שמשום שהוא משיג, זה נקרא פקיחת עיניים בתורה, משום שנפקחות עיניו באור האלוקי, אז הוא מבין ומרגיש כל סבל שמלווה לעבירה וכל תענוג שמלווה למצווה, אף על פי שהוא לא מקבל אותה ממש עכשיו, ולכן מעיד עליו יודע תעלומות שלא שוב לכסלו עוד, שהקדוש ברוך הוא יודע תעלומות, מעיד על הנברא הזה שהוא לא יחזור לחתו. וזה נקרא תשובה מהירה. אבל זה דיין, זה נקרא צדיק שאינו גמור. שאינו רשע גמור, רשע שאינו גמור. צדיק שאינו גמור, שזה תשובה מהירה, כי עדיין הוא מפחד מהעונש, הוא עדיין מבין איזה סבל ילווה לכל חטא. והשלב האחרון נקרא גמר תיקון, ונקרא תשובה מאהבה, ושם בעצם תיקון כל המערכת מצד הנברא וקבלת כל האור בגמר התיקון. אז יש לנו רשע גמור, רשע שאינו גמור, תשובה מהירה ותשובה מאהבה, וארבעת השלבים האלה מורים על התהליך שכל אדם צריך לעבור בחייו. שני השלבים הראשונים נקראים שלבי הסתר, הסתר כפול והסתר יחיד, ושם נבחנת הבחירה שלנו. כי רק בזמן הסתרה שייך בחירה, בזמן הגילוי לא שייך בחירה. ושני החלקים האחרונים נקראים זמני הגילוי. זמני הגילוי, משום שבגילוי יש לנו בחינת שני אופנים של גילוי. יש לנו גילוי של השגחת שכר ועונש, וגילוי של עניין הידיעה, שאדם כבר מגיע לידיעה. לא רק שהוא יודע את ההשגחה של שכר ועונש, אלא גם יש לו ידיעה של הנצחיות האלוקית והטוב האלוקי. בשלב הראשון הוא מגלה כמה טוב הכל אך ורק מבחינת מה שקורה לו אישית בחייו, אבל בשלב השני הוא מגלה משהו הרבה יותר עמוק מזה, בעצם כמה טוב עושה הקדוש ברוך הוא עם כל האנושות. בסדר גמור. אז בוא נקרא מאותו שלב. ותדע שעבודתו במשך עין שנותיו מתחלקת, ותדע שעבודתנו במהלך עין שנות ותדע שעבודתנו במשך 70 שנותינו מתחלקת לדלת חלוקות. אז שתי החלוקות הראשונות עשינו בשבוע שעבר, ואנחנו רוצה להמשיך משתי החלוקות הבאות. זאת אומרת, שני זמני הגילוי. תדע, חלוקה א' וחלוקה ב' דיברנו. עכשיו אנחנו נמצאים בעצם בחלוקה ג' וחלוקה ד', שזה בעצם מאות למד ב'. חלוקה ג' הוא העבודה בתורה המצוות לשמה. דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. שהעבודה זו מתארת את הרצון לקבל לעצמו שבו ומהפכתו ברצון להשפיע. אשר בשיעורי הטהרה של הרצון לקבל, נעשה ראוי ומוכשר לקבל הי חלקי הנפש, הנקראות נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת, ככל שהאדם מזכך את עצמו, כן, זה תהליך הדרגתי. כמו כל דבר בריא ונכון, הוא נעשה באופן הדרגתי. דרך אגב, זה חוק כללי לחיים. דברים שהם באים בהפתעה, בבת אחת, בגדול, עזבו אתכם, תשכחו מזה, זה לא אמיתי. אספר לכם סיפור מרב יאושיהו פינטו שליטה. זה סיפור מחזל שנותן הרבה מוסר השכל. בעבר, אתם יודעים, זה לא כמו היה היום. היום אדם הולך לסופר, קונה עוף קפוא, שם בתנור, קצת תבלינים, הכל מוכן. בעבר, לא רחוק דרך אגב, 200-300 שנה סך הכל, אם אדם היה רוצה עוף, הוא היה הולך לשוק, ובשוק היו לולים עם יונים, עם תרנגולים, עם סלב, עם אבזים, והוא היה בוחר לו איזה ציפור שמנה כזאת, יפה ומדושנת, נותנים לו אותה בכלוב, והוא היה הולך איתה הביתה. היה ניגש לשוחט, או שהוא היה בעצמו יודע דיני שחיטה, שוחט לו את אותו ציפור, מביא לאישה, מכינה אותו, מתבלנת אותו, ועושה אותו לשבת קודש. ככה זה היה בימים עברו. כל המערכת של המשקים המתועשים, וכל מה שקורה היום במציאות המודרנית, זה משהו שלא היה לו אח ורע בהיסטוריה. אז עכשיו היה איזה אדם זקן אחד, שהיה הולך כל יום חמישי לעשות את הקניות לכבוד שבת קודש, וכבר לרוב השבוע, והשוק היה בכפר ליד. אז הוא היה לוקחת אותו את הקרקרה, את כל מה שצריך, הכל, ונוסע לשוק בכפר הסמוך לקנות את כל המצרכים לשבת. ואחד מימי החמישי הוא סיים כבר לקנות את כל מה שצריך, תבלינים ופירות וירקות וכל מה שרק חפצה נפשו בדבר. ובדרך, ביציאה, הוא עבר דרך הסוחר העופות. והוא רואה שם יונה שמנה כזאת גדולה ודשנה. והוא אמר, כמו יוסף מוקיר שבת, מי שמכיר את הסיפור מהגמרא, יונה כזאת אין מציאות שאני לא קונה לשבת. אף על פי שהיה חסר לו קצת ממון, הלך, סידר, עשה איזו עסקה קטנה, וקנה את היונה הזאת. והיונה הזאת ככה יושבת בכלוב, כולה דשנה כזאת, יפה וחמודה. הוא שם אותה, שם את הכלוב על הציוד שלו, את הכל, ומתחיל ללכת חזרה לכפר שלו. תוך כדי שהוא הולך, הגיע לאיזה שלב בדרך שהוא היה לבד רק עם הסחורה, היונה הזאת, ותפתח האתון את פיה, ותומר, פותח את הפה, ומתחילה לצייץ ולדבר איתו. זאת אומרת לו, יהודי קשיש, יהודי זקן, אתה בטח אדם מאוד חכם, הוא כמעט התעלף, היונה מדברת, זה לא יכול להיות. שם על טוקים מדברים, אבל היונה מדברת ועוד עם תוכן ומשמעות. הוא התיישב על איזה סלע בפינה, שם את הכלוב מולו, כולה משפשף את העיניים, הוא לא מאמין. הוא אומר, את יונה מדברת? הוא אומר לו, כן, אני יונה מדברת. אבל מלא שאני יונה מדברת, אני רוצה לגלות לך סוד. הוא אומר לה, את רוצה לגלות לי סוד? הוא אומר לו, כן, יותר מזה. אני לא אגל לך סוד אחד, אני אגל לך שלושה סודות, שלושה עצות טובות לחיים. ואני מבטיחה לך, שהעצות האלה יהיו כל כך טובות, שהן יהיו משתלמות לך הרבה יותר מלקחת אותי ולאכול אותי בסעודת שבת. אמרת שמי, אני לא נולדתי אתמול, אתה רואה שלי זקן ארוך ולבן, אני לא אשחרר אותך ככה במהרה. את תגידי לי כל פעם עצה, אני אאשר אותה, אם היא באמת עצה טובה ושווה ומועילה, אני אאשר אותה ותמשיך אל העצה הבאה. אם שלושת העצות שלך יהיו באמת ראויות, אז אני מבטיח לך, מילת אמת שלי, שאני פותח את הכלוב ומשחרר אותך לחייך. וככה עשו את ההסכם, והיונה מתחילה. אז אומרת לו היונה, עצה ראשונה, דברים גדולים שמספרים לך, דברים ענקיים, ככה מציעים לך איזו עסקה חזקה, איזה משהו גדול, תתעשר ביום אחד, כל מיני דברים כאלה, אל תאמין להם, ואל תלך אחריהם. פשוט אל תאמין. תרפה מזה. הוא יושב, מחכך בזקנו ככה, ואומר, את יודעת מה, תראי, אני כבר הולך פה הרבה עשורים על כדור הארץ, ועבדו עליי לא פעם ולא פעמיים, ותמיד זה היה בהבטחות גדולות. מבצעים גדולים, עניינים גדולים, תמיד אכלתי אותה. את צודקת, אני מקבל את מה שאת אומרת. דברים גדולים שמספרים לי, לא להאמין. אני אקח את העצה הזאת, אני ארשום, אני אעביר אותה לילדים ולנכדים, מקובל, עצה טובה. אומרת לו היונה, עצה שנייה. דברים שמעבר לכוח שלך, שמעבר ליכולות שלך, הפיזיות, הכלכליות, הנפשיות, אל בכלל תיכנס להרפתקאות האלה. אם אתה רואה שיש איזה משהו שאפילו אתה מאוד רוצה אותו, אבל אתה מבין שהוא הרבה יותר גדול מהיכולת שלך, איזו השקעה כלכלית גדולה, או איזו תוכנית לימודים ארוכת טווח, אם אתה רואה שזה באמת משהו יותר מדי ביחס ליכולות שלך, שזה גדול עליך, אל תתחיל בכלל את המסע. הוא חושב, אומר, את יודעת מה, אני זוכר, פעם ניסיתי להתחיל פרויקט כזה, פעם ניסיתי לשים דבר כזה, באמת שכשהדברים לא התאימו ליכולות שלי, תמיד זה נכשל. צודקת, אני מקבל גם את העצה השנייה. מה העצה השלישית? עכשיו, החיים של היונה הזאת תלויים בעצה השלישית, הוא ישחרר אותה או לא ישחרר אותה, אם העצה הזאת תהיה טובה. אמרה לו, העצה השלישית, תהיה שלם עם עצמך. מעשה טוב שעשית, אל תתחרט עליו. אם אתה עושה כבר איזו מצווה טובה, עשית משהו בכוונה נכונה, ופעולה שעשתה טוב למישהו אחר, אל תישב אחר כך ותתחרט, למה נתתי, למה לא נתתי, למה עשיתי, למה לא עשיתי. תהיה שלם עם המעשים שלך, ותישן שנת ישרים. אמר לה, יונה, יונה, קנית את חייך בשלושת העצות האלה. ממש, חוכמת חיים אדירה. אני ארשום אותם, אני אביא אותם לילדיי, לנכדיי, הרי את משוחררת, קחי לך את חייך. פתח את הכלים, והיונה התחילה לעוף לה לדרכה. אותו קשיש נטל את הכלוב הריק, שם אותו באמתחתו, והמשיך ללכת בדרך. תוך כדי שהוא הולך ככה ומחוייך ומאושר, עשיתי עסקה טובה, בסדר, עלתה קצת כסף היונה, אבל קיבלתי יצות לחיים, אני אוכל להעביר אותם לדורות הבאים. פתאום הוא שומע משק כנפיים, טיק 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 טיק, מגיע היונה, התחילה לקרקר מסביבו, וצוחקת, צוחקת, מתפוצצת מצחוק, לועגת לו, טיפש מטופש, טיפש מטופש. אתה קשיש, לא מבין מה היא רוצה ממנו. למה את מדברת אליי ככה? איך את מדברת? למה את אומרת לי טיפש? נתת את החיים שלך במתנה. והיא מתגלגלת שם מצחוק באפה, והוא אומר, טיפש מטופש, טיפש מטופש. אמרת לו, על מה את מדברת? למה את מדברת אליי ככה? זה לא מכובד, אני אדם מבוגר, אני גם נתתי לך את החיים, איך את מדברת על בצורה כזו לא מכובדת? אמרה לו, אתה לא מבין כלום. אמרה לו, הציפור, אתה יונה, מה שאתה התפתית לקנות אותי, למה התפתית? כן, היא שמנה וגדולה, נכון? אמר לה, כן. אתה לא מבין כלום. אני שמנה כי המלך עבר פה עם התהלוכה שלו בשבוע שעבר, והיהלום הכחול של הכתר שלו, היהלום הכי יקר בעולם, נפל. ולפני שמישהו הספיק לתפוס אותו, אני קפצתי ובלעתי אותו. ובשביל זה אני כזו שמנה. ואם היה לא היית משחרר אותי, והיית שם אותי בתנור ואוכל אותי, היית אתה ו-20 דורות אחריך עשירים כקורח ולא יחסר לכם כלום, ואתה טיפש ששחררת אותי, טיפש מטופש. וצוחקת ומתחילה לעוף, צוחקת ואפה. הוא אמר, אני אראה לה מה זה, כאילו מתביישת, אדם מבוגר, וככה היא צריכה לעבוד עליי, והוא מתחיל לרוץ אחריה, ואמר, אפה לכאן והוא רץ לכאן, אפה לכאן רצה לכאן. בכל זאת הוא זקן ויונה, לא פשוט, נכנסת ליער וקופצת על הענפים, מענף לענף לענף, והקשיש מטפס וקופץ מעץ לעץ לעץ, ואז באיזשהו שלב נפל כולו והתרסק ונפצע וכולו חבול ושוטה דם, והיונה יורדת וצוחקת עליו, טיפש מטופש, טיפש מטופש. אמר לה, את לא מתביישת, אני אדם מבוגר, אני פה שוכב על האדמה שוטה דם, את עדיין מקניטה אותי, את לא מתביישת. אמר לה, אתה טיפש מטופש. שלוש עצות נתתי לך, אחת לא קיימת. אמרתי לך סיפורים גדולים שמוכרים לך, אל תאמין למילה. איזה יונה בולעת, בולעת יהלומים. אמרתי לך דברים שמעבר לכוחות שלך, אל תיכנס אליהם. מה אתה אדם זקן, רץ, קופץ על עצים, מענף לענף, זה הרבה מעבר ליכולות שלך. עצה אחרונה אמרתי לך, עצה אחרונה, עשית מעשה טוב, אל תתחרט עליו. נתת לי את החיים במתנה. מה אתה מתחרט עכשיו, רוצה לתפוס אותי? מה אתה עשיתי, תהרוג אותי? שלושה עצות לא הבנת אחת מהן. על זה קראתי לך טיפש מטופש. אז אנחנו רואים שאדם צריך להיות שלם ממה שהוא עושה, ואין לך שלם ממי שעושה את רצון השם. עזרת השם שנדע תמיד ללכת בדרך הזאת. טוב, בואו נמשיך במהלך שלנו בהקדמה לספר הזום. טוב, אז דיברנו על שני השלבים הראשונים, ואנחנו נוסיף לנו כרגע את השלב השלישי והרביעי. אז יש לנו את חלוקה ג' וחלוקה ד'. חלוקה ג' הוא עבודה בתורה מצוות לשמה, דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. סליחה, דיברנו על חלוקה... כן. אז יש לנו חלוקה א', אני חוזר רגע לעשות סדר בדברים. יש לנו ארבע חלוקות שאדם צריך, שבעל הסולם מחלק את עבודת האדם בחיי חיותו. שלב ראשון, אין לו תורה בכלל עד גיל 13. שלב שני, שהוא מקיים את התורה שלא לשמה מגיל 13 ואילך. שני אלה נקראים זמני הסתרה, ועכשיו הוא עובר לזמני הגילוי. אז חלוקה ג' הוא עבודה בתורה מצוות לשמה, דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. כשהעבודה הזו מתארת את הרצון לקבל לעצמו שוב, ומהפכתו ברצון להשפיע. שבשיעורי הטהרה של הרצון לקבל, נעשה רואי מושל לקבל אל חיקי נפש, הנקראות נרן חי, נפש רוח נשמה חי יחידה. כי הן עומדות ברצון להשפיע כנל, ולא תוכלנה להתלבש בגופו עוד שהרצון לקבל שולט בו. הנמצא עם הנפש בהופכיות הצורה, או אפילו בשינוי צורה. זאת אומרת, כל מה שקורה הוא בהדרגתיות, וכל פעם אדם מקבל ומתאר עוד חלקים. חלק את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את החיה היחידה, ובאותם כלים שהוא תיאר, הוא יכול לקבל את האור האלוקי, כי האור האלוקי לא ידבק לגוף שהרצון לקבל שולט בו. אלא אם הוא מקיים את התורה על מנת להשפיע, אז הוא בהשתוות צורה, כמו שהסברנו, בהשתוות צורה, מחברת את האור אל הכלי. כי עניין ההתלבשות והשוואת הצורה עולות בקנה אחד. כן, התלבשות האור גדלה ככל שאדם משווה את צורתו להשפיע כשם שהבורא משפיע. כשם שהוא רחום, יעתה רחום, כשם שהוא חנון, יעתה חנון. ובעת שיזכה שיהיה כולו ברצון להשפיע, ולא לצורך עצמו כלום, נמצא שזכה בהשוואת הצורה לנרן חי שלו העליונים. שהן נמשכות ממקורן באינסוף ברוך הוא, ממצב האלף, דרך הביאה דקדושה, ותכף תימשכנה אליו ותתלבשנה בו בדרך המדרגה. אז אני מזכיר לכם איך זה עבד. היה לנו בעצם נפש רוח נרן חי, יש לנו הביאה דתומה והביאה דקדושה. צילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל מה שלמדנו. אוקיי? עכשיו, מתוך מערכת הביאה דתומה נמשך הגוף הגשמי שלנו, או יותר נכון הרצון לקבל שאנחנו קוראים לו גוף, שבענף הרחוק זה ממש הגוף הגשמי, בשר, עצמות, גידים ואור. אחר כך, ביחד עם זה, מתוך אבי העולמות, אבי הדקדושה, והכל נמצא באינסוף, מתוך אבי העולמות, אבי הדקדושה, נמשכת הנפש שלנו. כל זה יש לנו באינסוף. אחר כך יש לנו שיטה אלפי שני, 6,000 שנה. יש לנו אינסוף, שיטה אלפי שני, גמר תיקון, שלושה מצבים שהנשמות עוברות. שלא היה איתנו בשיעורים קודמים, פשוט שיחזור על השיעורים ויראה את כל התהליכים שלמדנו והסברנו. ואז בשיטה אלפי שני, ב-6,000 שנה של הקיום שלנו, אז הנשמה והרצון לקבל, הגוף, מתחברים ביחד, מתערבבים ביחד, והרצון לקבל הזה מפריד אותנו מהאלוקות. למה? כי הוא בהופכיות צורה לתכונה האלוקית. אמרנו שיש... השתוות צורה, כשם שיעור החומיית הרחום, דברים שהם בהשוואת צורה מתחברים, דברים שהם בהיפוך צורה, אנשים שהצורה והרצון שלהם הפוכים, הם לא התחברו. אז הנשמה, בתהליך התיאור שלה על ידי תורה המצוות, קונה את כל הדרגות לשמה. זה שלב ג' שעובד לשמה, זאת אומרת שהפרי והעץ, אפרופו ט"ו בשבט, הם שווים, הכוונה והמעשה שווים, אז הוא מתקן את כל הדרגות של הנפש, רוח, נשמה, חיה היחידה, כפי שהם היו באינסוף, שנמשכו מהביאה עולמות דקדושה, ואותם חלקים מתוארים, האור נכנס בתוכם. זוכרים שאמרנו, האור בתוך הכלי, האור אלוקי בתוך הרצון שלי, זה החלק אלוק הממעל. וכל אחד רואה בעצם עולם אחר, כי התיקון של כל אחד הוא שונה, וכל אחד במדרגת תיקון אחרת. אז כשאני אומר שאני חלק אלוק הממעל, ואתה חלק אלוק הממעל, ואת חלק אלוק הממעל, זה לפי איזה חלק, מה חותך את הבורא? מה זה, זה, זה הוגה שאתה יכול לחתוך את הלפרוסות? אלא נגלה אליי חלק אלוקי לפי תהליך התיקון שאני אישית עשיתי, כל אחד עושה תיקון אחר. נכון שכולנו מתחברים בסוף כאיש אחד בלב אחד בגמר תיקון. זה נקרא כנסת ישראל שכונסת את האור האלוקי, מה שהיה במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל מול הר, כן? ויחן, חנו כמו אדם אחד, לא ויחנו ישראל מול הר. במעמד הר סיני הם היו כאיש אחד בלב אחד, מי גילה רז זה לבני, שואל את המלאכים. עוד לא היה להם תורה, איך הם ידעו את הסוד הזה של החיבור הלבבי איש של רעהו? כי רק על ידי אהבת הזולת אנחנו יכולים להתחבר לאהבת השם, אין אחרת. מי שאומר לך, אני, יש לי טוב, יש לי לב טוב, אני לא פוגע באף אחד, זה נחמד, סור מרע. מה אם עשה טוב? לעשות טוב זה רק על ידי עשיית תורה מצוות. כי רק המצווה מחברת אותי לטוב האמיתי, הוא קובע מה זה טוב, לכן הוא נקרא טוב ומטיב. אני לא יכול לדעת מה זה טוב באמת, אני משוחד. המוח כל הזמן עובד. אתם יודעים שפסקנים גדולים, אנשים שהיו מומחים גדולים רבנים בפסיקה, לא היו פוסקים לעצמם. כשהיה להם נגיעה, שאלה אם האוכל, קנתה בשר, אם הוא כשר או טרף, והם יודעים את ההלכה, הם פוסקים. דברים, דורות עבר, שהיו אנשים גדולים מאוד. הם היו הולכים לשאול פוסק אחר, למה הוא יודע שהוא נגוע. אני לא יכול להחליט מה זה טוב. תמיד יש לי נגיעות בכל דבר ועניין. לכן יש מי שקבע מה זה טוב. זה הקדוש ברוך הוא. ואני צריך ליישר קו איתו. האישור קו הזה נקרא השוואה צורה. רק שיש לה כמה שלבים. יש תורה שלא לשמה, זה נקרא חלוקה ב', ויש תורה לשמה, זה נקרא חלוקה ג'. בחלוקה ג', בשלב השלישי של החיים של האדם, כי סוף סוף אנחנו שואלים, שיטה אלפי שני זה 6,000 שנה, זה המון זמן. אני בא לפה ל-100 שנה, 120 שנה. מה התפקיד שלי? מה אני צריך לעשות בזמן הקצר הזה? אז אומרים לך, אתה צריך לעבור 4 שלבים. שלב הראשון, אתה מגדיל את הרצון לקבל. שלב השני, אתה מקיים תורה מצוות שלא לשמה. זה זמני הבחירה. אחר כך תבוא לזמני הגילוי. גילוי השגחתו בשכר ועונש. אדם מגלה את ההשגחה שלו בשכר ועונש, שהוא מעניש על עבירות ונותן שכר על מצוות. וזה נקרא כבר תורה לשמה, או תשובה מהירה. וזה השלב הגימל. ובוא נראה, ואז בעצם אדם מזכך את עצמו. אדם מזכך את עצמו באופן הדרגתי עד קניית כל קני הנרנחי הפנימיים שלו, נפש רוח נשמה היחידה. 125 מדרגות בתהליך התיקון הזה. ואז עובר לשלב הדלת. בואו נראה מה קורה בשלב הדלת, ובלי נדר נפתח לכם לשאלות. טוב. אז יש לנו את החלוקה הדלת. חלוקה הדלת הוא העבודה הנוהגת אחר תחיית המתים, דהיינו שהרצון לקבל, אחר שכבר נעדר לגמרי על ידי מיטה וקבורה, עומד שוב לתחייה ברצון לקבל מופרז הגרוע ביותר, שהוא סוד עתידים המתים להחיות במומם. שאלנו למה צריכים המתים להחיות במומם. זה יצא עיוור, זה יצא פיסח, שלא יגידו אחר הוא, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ירפא אותם. אז כשדברים פה על המום, מדברים על הרצון לקבל, זה הכוונה. אז הוא אומר, ואז מהפכים אותו את הרצון לקבל, ואז מהפכים אותו על קבלה בצורת השפעה, כמו שכתוב שם באורך. אמנם יש יחידי סגולה שניתן להם עבודה זו גם בחיי חיותם בעולם הזה. זאת אומרת, יש אנשים מבחינת עולמך תראה בחייך, עולם שונה אליהם, שתיעלם והסתרה אלוקית, הוא גם רואים בחייהם. מגיעים לגמר תיקון בחיים, זה מעטים ובודדים מכל דור. רוב האנשים יצטרכו לעבור את תיקון לב האבן רק לאחר תחיית המתים על ידי האלוקות. אבל יש כאלה שמגיעים לזה. כן, כמו שדיברנו על יעקב בשיעורים הקודמים, דיברנו על יעקב, דיברנו על רשבי, על הארי הקדוש, אנשים שצליחו להגיע לגמר תיקון. אז זה ארבעת השלבים שאדם צריך לעבור בחיי חיותו, ירצה, לא ירצה, פחות רלוונטי, וככל שאדם מתפתח בשלבים האלה, הוא בעצם מצליח לראות יותר אור אלוקי, יותר תענוג, יותר שמחה, בכל פעולה ופעולה שהוא עושה. וככל שהוא יתנגד לתהליך הזה, אז הוא יחטוף איסורים, כדי שישרו אותו לתוך הכיוון של המסלול הזה. יש לנו את העבודה בפרטיות, כל אחד בעצמו, ויש לנו את העבודה כללית. כשאדם מגיע לסוף באופן פרטי, נקרא השלב הזה גמר תיקון הפרטי, שכולנו כעם ישראל מסיימים את התיקון, זה נקרא גמר תיקון הכללי. התיקון הכללי זה לא רק עשרת פרקי התהילים שרבי נחמן ייחד אותם, אלא גמר התיקון הכללי, התיקון הכללי שכל היהודים מתקנים את עצמם בעל מנת להשפיע, כונסים את האור אלוקי, ואז הוא נשפח באופן טבעי גם אל הגויים. האווירה הזאת, האנרגיה הזאת, התיקון הנפש הזה, נשפח גם לגויים, ובעצם משתדרגים אל האלף השביעית, שכמו שהסברנו חז"ל פחות דיברו עליה, דיברו יותר על מה ששייך לתיקון 6,000 שנה, שיטה אלפי שני, יש לנו את האלף השביעית והשמינית והתשיעית העשירית, אבל פחות מדברים על זה כי זה לא שייך לנו, אלא לא יהיה לנו מה לעשות עם ההסברים האלה על אלפים האלה, כי אז בעצם צורת החיים תהיה כל כך שונה, בדיוק כמו שצורת החיים של עובר ושל אדם שכבר חי פה היא שונה, ואין לך מה להסביר לעובר עניינים נגיד של טעמים או צבעים, כי הוא לא יכול לקלוט את זה. אותו דבר אנחנו, בגלל שאנחנו בגוף גשמי וברצונות ותאוות גשמיים, עם הרצון לקבל הבלתי מתוקן, לא שייך לדבר איתנו עדיין על תהליך רוחני מוחלט שיקרה לאחר תחיית המתים, אבל עד אותו שלב בהחלט יש לנו הרבה הסברים, וחלק מהם זה מה ששמענו פה. בעזרת השם, אני אפשר לכם עכשיו לפתוח מיקרופון, אם מי שרוצה לשאול שאלות, אתם מוזמנים להשתתף, אני רק... או! יולם עליכם, תודה שהצטרפת.
בשמחה רבה, מעניין מאוד. השאלה היא כזאת, כמו שאמרת בסוף, התכלית שכל יהודי וכל בן אדם יקבל את כלי ההשפעה, ובעצם יתחיל, יגיע לגמר התיקון, עכשיו, הרב אשלג מביא את זה הרבה פעמים בתוך המאמרים שלו, הספרים שלו, זה באמת גמר התיקון. כשאנחנו מסתכלים על העולם, בגדול, אנחנו רואים שהרבה אנשים, לא רק שהם רחוקים מהלא לשמה, הם רחוקים מהתורה המצוות בכללי. וגם כשמגיעים האיסורים אליהם, זה גם לא מעורר אותם להתחיל עבודה פנימית. אז איך אנחנו מסתכלים על זה מצד ההגעה לתכלית? כי יש נשים שיגידו, זה נראה שכביכול אין תקווה. שמעתי אנשים כאלה.
אתה שואל בעצם, איך יכול להיות שאדם חילוני, רחוק מתורה מצוות, לא מתעורר מתוך האיסורים לעבוד את התורה?
נכון, הוא מציג פה תכלית מאוד מאוד גבוהה, שהיא הגיונית מאוד, אבל רוב העם נמצא, לא רק שהוא רחוק מהלא לשמה, הוא רחוק מהלא לשמה דלא לשמה.
זהו, אז כן, אז תראה, אז צריך לסתכל קצת בשיעורים הקודמים שהסברנו את זה. זה נקרא הסתר כפול. המשמעות של הסתר כפול זה שאדם בכלל לא מקשר את הדברים לאלוקות. זאת אומרת, בהסתר יחיד, הסתר, אני אסביר את הדברים בפשטות. תסתכלו בשיעורים האחרונים, שלושה שיעורים האחרונים הסברנו את הנקודה הזאת. אחד מהם, אני לא יודע בדיוק איפה העברנו אותה יותר או פחות. הרעיון הוא שהשלב הראשון שאדם נסתר בו, נקרא הסתר כפול, והשלב השני נקרא הסתר יחיד, שהוא כבר משתלם מתורה מצוות. זה שאנחנו אומרים מגיל 13, זה לא חייב לי מגיל 13, שאני מגיל 70 עדיין לא רוצים בכלל לקיים תורה מצוות, ולא שוקלים את זה בכלל. עכשיו, הסתר יחיד אומר, בעל הסולם מביא את המשל, שאדם שנקרא גם אחוריים, שרואה את האדם מאחוריו. אז אם אני רואה אדם מהגב שלו, אז אני לא בטוח, זה יוני, זה לא יוני, זה משה, זה לא משה, או בחושך, כן, אדם לא, זה נקרא סתרה, כי החושך מסתיר, אבל זה הסתר יחיד, היותר גרוע זה הסתר כפול. הסתר כפול זה שאדם לא מקשר בכלל את כל העולם הזה, ואת כל החיים שלו, ואת כל הדבר הנפלא הזה שנקרא אנושות, לאלוקות, בשום צורה. בשום צורה, זאת אומרת, לא משנה אם יהיה לו טוב בחיים, יהיה לו רע בחיים, הוא יקשר את זה רק לדברים טבעיים, אליו או לא אליו. בספר מתן תורה, הוא מביא שם באחד המאמרים את כל התיאולוגיה, כל תורת הדתות בשתי עמודים, ממש קצר, אבל הוא מסביר מאוד יפה איך התפתחה בכלל התפיסה, את האלוקות על ידי הנבראים, משחר ההיסטוריה עד היום. שבתחילה היה ברור לכולם שיש אלוקים אחד, אבל אז הם ראו דברים רעים ודברים לא טובים במציאות, והם לא הבינו איך זה יכול להיות. אם אלוקים הוא טוב ומטיב, הוא ברא את כל זה, הרי עד ימי, גם בימי נוח שמרדו בהשם, דיברנו על זה במבול, זה לא שאמרו אין אלוקים. ידעו שיש אלוקים, רק רצו למרוד בו. במשך הדורות הראשונים, זה היה, יש 2,000 שנה של תור, כן, בכלל, תור בו, תהיה ובהיה, לא היה ברור מה קורה פה. 2,000 שנה של תורה, מאז מתן תורה, זה לא משתנה לחלוטין, כי בעצם הבורא גילה את עצמו. הוא אמר, אני פה, אני קובע. הראיתי לכם במצרים 10 מכות, אני קובע על הכל. אני בחרתי פה קבוצה שילמדו את השיטה איך לתקשר איתי, והם יעבירו את זה לכל האנושות. השיטה הזאת בפשטות אומרת, ואהבת לך כמוך. זה גם צריך ללמד את הגויים. אבל קודם כל צריך ללמד את עצמנו. האנושות בעצם בגלל שהיא ראתה קונטרס בין רע לטוב, והיא לא ידעה את מה שקראנו עכשיו, שיש דרך תורה ודרך איסורים, אוקיי? או התרחקה מאוד מהתורה ולא לא, לא חשה את זה. אז בעצם לאט לאט, ובטח גויים שאין להם תורה, והרבה יהודים שהתערבבו המון שנים עם הגויים ולמדו מהם את כל התפיסות המשובשות שלהם, אז אין להם בכלל, אם אין לאדם תורה, אין לו כלום. אם לא לימדו אותו תורה ולא קישרו אותו אל הבורא, הרי גם גוי יצרוק אותו מצוק, הוא יצרק לאלוקים. זה משהו, הנפש יודעת את זה, שיש בורא לעולם. זה לא שאלה פנימית אמיתית. זה סתם הכחשה, מי שיגיד לך, כן, לא. אבל הקטע שאדם לא מקשר את האיסורים שלו, לאני צריך לקיים תורה, זה הסתר כפול. זה הסתר מאוד קשה, ואוכל על הרבה אנשים, ואתה אומר, איך זה לא מוביל אותם לקיום תורה מצוות? זה כבר שאלה. זה כבר שאלה טובה. אין לי כרגע תשובה אמיתית. צריך לבדוק את זה. אני כן יכול להגיד לך, בתור אדם שלא גדל כאדם חרדי, שבאתי עם המון אנשים שעברו תהליך תשובה, זה פרס. זה מתנה. כל מי שעבר תהליך תשובה יגיד לך שזה מתנה. לקחו אותו ביד, הובילו אותו באיזושהי דרך להיכנס לתוך הדבר הזה, ואז עזבו אותו. ואז משמיים אמרו לו, עכשיו בוא תתמודד כבר, תתחיל לעשות עבודה. אבל זה מתנה משמיים. חד משמעית זה מתנה. כי עובדתי, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך, שהרבה אנשים שחווים את החיים האלה, עזוב רגע טוב ורע. עצם העובדה שהם חווים את החיים בלי תקשורת אמיתית עם האלוקות, זה נראה לי כזה פספוס. בסדר חברים, אז קודם כל תודה רבה, אני אשתדל לעלות לשיעור כמה שיותר מהר. אני שמח שהייתם איתנו, תודה רבה, יישר כוח על הכל, ובלי נדר, יום רביעי, נמשיך את המאמר. ברכה והצלחה בכל.